אני רוצה להקדים משפט אחד ולומר שיש כל כך הרבה כתרוגים בימי מלחמה שזה לא התפקיד שלנו לקטרג. בזמן מלחמה צריך ללמד סנגוריה, מכיוון שיש בעולם במלחמה יש מידת דין, ומידת דין מתוחה שנותנת רשות למשחית להשחית, והוא אינו יודע להבדיל בין צדיק לבין רשע, ולכן יש כל כך הרבה אסונות לילדים שלנו, לחיילים שלנו בזמן מלחמה. קודם כל תפילה גדולה של תפילת שמירה, תפילת שמירה ממזיקים, ממידת דין שמתוחה. הימים האלה, השעות האלה של ערב תשעה באב, זה באמת, מכל איך שלא נסתכל על זה, כבר נכנסנו כמעט לעיצומו של יום, אז האווירה היא אווירה של תשעה באב, ומצד העניין, אנחנו כן אמורים לקטרג. זאת אומרת, יש פה איזשהו פער עצום, לא לקטרג לשם כתרוג, אלא לשם בדק בית, לשם תיקון, לעשות איזושהי בדיקה של איך הגענו לחורבן ראשון ולחורבן שני, ואיך אנחנו שומרים על הבית שלנו חוץ מהצבא, חוץ מהמלחמה. נדמה לי שהקו העדין הזה שבין אמירות של תוכחה שיש בהם אלמנט של כתרוג לבין כתרוג לשם כתרוג, זה הקו העדין שממנו צריך להישמר ולהיזהר. ואני באמת מקווה מאוד שהלימוד שאנחנו נלמד פה עכשיו יהיה כל כולו מתוך רצון לתקן. זו הקדמה שלי. מכיוון שהנושא הוא נושא כאוב. הנושא הוא לא החורבן, אלא הדקות או השעות, השנים שלפני החורבן. זה לא שיעור היסטוריה, אם כי יש בו הרבה היסטוריה. זה גם לא רק שיעור תנ"ך, אם כי יש בו הרבה תנ"ך. וזה גם לא ממש שיעור אקטואליה, אם כי יש פה הרבה דברים שמשמעותם אקטואלית. זה איזשהו מיזוג של הכל. של קריאת אירועי העבר מתוך עיני התנ"ך לאוזן העכשווית שלנו. אני אתחיל מבית ראשון, ואחרי זה אם נספיק נגיד כמה מילים גם על בית שני, והכל מתוך ההקשבה שלנו, הדרוכה שלנו, למציאות הישראלית ההובה שלנו. ירמיהו הנביא הוא נביא החורבן, הוא הנביא של מגילת איכה. אנחנו רגילים באופן מאוד רגיל, מאוד שגרתי, ללמוד את מגילת איכה, לשמוע אותה, לקרוא אותה הערב, מחר, להקשיב לה בתור מי שמנגנת לנו את הנגינות של בית של אבל. הבית כבר נחרב ואנחנו רק יושבים בדד. איכה ישבה בדד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה שרתי במדינות. כלומר, יש לנו אמירות של גם המוזיקה, הכל מביא אותנו לשקט של אבלים. חכמים, לעניות דעתי, בתעוזה מדהימה, העזו לקרוא את אחד מפרקי ירמיהו בצורה שמחייבת לשנות את הזמן של כתיבת מגילת איכה. זה דבר מאוד רציני, זה דבר מאוד אמיץ מצידם של חכמים. מדובר למי שיש תנ"ך על פרק למד וב בירמיהו. אני רוצה לראות כמה פסוקים שם כדי להבין את גודל הדרשה שדורשים לנו חכמים בגמרא במסכת מועד קטן. כתוב לנו בפרק למד וב כך. ויהי, אני קורא, אתם יודעים, אני אקרא מהר ברשותכם את תחילת הפרק, למרות שהעיקר זה המרכז. למי שאין תנ"ך, אני אשתדל לא לקרוא מהר מדי. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. קח לך מגילת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך מימי יושיהו עד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לאבונם ולחטאותם. אם אנחנו קוראים את הדברים הללו, אנחנו שואלים שתי שאלות יסודיות פשוטות מאוד. א', מתי? ב', למה? מתי, מה זה ימי יהויקים בן יושיהו? כשאנחנו קוראים במגילת איכה את אחד הפרקים שקשה לקרוא אותם, שמדבר על הכתם הטוב, תנסו לחשוב על עצם הביטוי הזה, כשאנחנו מדברים על כתם טוב. איך יכול להיות דבר כזה שנקרא כתם טוב? איכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב. כתם טוב, אומרים לנו חז"ל, זה יושיהו המלך. הוא היה בעיני ירמיהו הנביא, יושיהו המלך היה הכתם הטוב. כתם טוב זה אומר שהכל רע. יש איזה בועה קטנה, איזה נקודה קטנה, שאומרים הנה טוב. עוד מעט אנחנו נעקוב מקרוב אחרי הביטוי הזה של הטוב הזה. הכתם הטוב יושיהו הוא בן של אחד מגדולי רשעי מלכי ישראל, מלכי יהודה, מנשה. מנשה מייצר עם שכולו עבודה זרה, כולו רשעה, כולו בגידה בהשם, ובאופן פלאי, ממש פלאי, יש לנו כאן, צריך לשים לב לשרשרת, מכיוון שהשרשרת היא מסובכת. יש לנו את חזקיהו המלך בתקופה שעוד נבוכדנצר עוד לא קיים, הממלכה היא הממלכה אשורית, צריך לשים לב, לא להתבלבל מהתסריט כולו, בסדר? יש לנו חזקיהו, שהוא מלך נהדר, מלך צדיק, אבל עובר חזקיהו בתקופה האשורית, הוא מצליח לשרוד ימי ישעיהו הנביא, קראנו את זה בהפטרת השבת, את חזון ישעיהו, שזה ימי ישעיהו, אבא שלו אחז, חזקיהו, חזון של ישעיהו בימי חזקיהו אונליין. ישעיהו מתנבא כשחזקיהו נמצא בירושלים, חופר את נקבת השילוח, מבצר את ירושלים נגד הממלכה האשורית, קוראת ברית עם מצרים. מי שרוצה למקם את זה היסטורית, זה נמצא בשנת 704 לפני הספירה. אז ישעיהו מתנבא, אנחנו נמצאים 130 שנה לפני החורבן, לפני החורבן, 130, תחשבו על מושגים, שאנחנו היום, מראשית הציונות ועד היום, עוד לא הגענו לזה. חזקיהו נמצא בזמן שהאימפריה האשורית מנסה לטטא את כל האזור כאן. האזור, אני לא מתכוון רק לארץ ישראל, את סוריה, את לבנון, את כל רצועת החוף, ארץ פלישתים, שפלת יהודה. כאשר יטטה המטטה, אומר ישעיהו, כל ארץ ישראל, הגליל, הגולן, הכל תחת המגף האשורי. איך קראנו בהפטרת השבוע? ונותרה בת ציון, זוכרים את הפסוק, כסוכה בקרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. זה ישעיהו אומר על התקופה הזאת, שירושלים עומדת יחידה מול האימה האשורית. ואז הקדוש ברוך הוא משפיע נס חד פעמי על ממלכת יהודה, תשכחו כבר מישראל, ישראל כבר גלתה 20 שנה קודם. אבל ממלכת יהודה זוכה לנס גלוי, 185,000 לוחמים של צבא אשור נהרגים בין לילה. לא על ידי צבאות חזקיה ומלך יהודה, אלא יד השם הויה במחנה, נס גלוי. וככה שורדת יהודה, וככה מתחילה לצמוח מחדש תקווה טובה למדינה יהודית שמלקטת את שרידי עשרת השבטים בשומרון ואומרת, אנחנו נשרוד, כי אשור כבר התרחקה. לאשור אחר כך לא היה זמן לחזור. היה להם עסקים נגד מצרים, עסקים נגד בבל, ויהודה, אנחנו אומרים אז, לעולם תשב. זה חזקיהו. אחרי חזקיהו מגיעה תקופה של עריצות שלטונית כפויה טובה, לא מכירה את הקדוש ברוך הוא, 50 שנים של אמצע המאה שאנחנו מדברים עליה, השביעית לפני הספירה, זה התקופה של מנשה, תקופה איומה. אז הקדוש ברוך הוא מודיע לישעיהו, מודיע לו, נחרץ, נחתם דינה של ירושלים, יהודה תיפול. ואז מגיע התור של המלך הבא, שזה כבר תורו של ירמיהו הנביא, יושיהו, שהוא הבן של, באופן פלאי, מצליח להיחלץ מהפרופיל של אבא שלו, והוא מתקן את כל יהודה, את כל ירושלים, בעומק החיים הדתיים. ממש מנקה את הארץ מעבודה זרה, מחזיר את החגים הדתיים, חוגג את הפסח, עושה את סוכות, מחזיר את הקדוש ברוך הוא לתוך ירושלים. המקדש פועל, יושיהו, הקטם הטוב. אחרי יושיהו מגיע סיפור, אנחנו כבר מתקרבים אל האירוע שלנו. הממלכה האשורית כבר נפלה. כרגע הממלכה, יש מלחמה, הייתה מלחמה בין מצרים לבין הניסיון של מצרים לעלות צפונה. עוד בימי יושיהו הוא מנסה לעצור את המצרים מלעלות, הוא יוצא לצומת מגידו. אם אתם ממוקמים במפה, הוא יוצא לצומת מגידו כדי לעצור את הצבא המצרי. הצבא המצרי לא סופר אותו ממטר. הוא בסך הכל מלך מקומון, יושיהו. מוחקים אותו מעל פני האדמה. הורגים אותו בצומת מגידו. ואז יש לנו קינה. אנחנו נגיד את הקינה הזאת בערב, בקינות. הקינה שמקונן ירמיהו על יושיהו. מי שזוכר את המספד בירושלים של הרב קוק, הרב קוק משתמש ביושיהו בתור הדמות למלכות יהודה שלא מבינה שהיא צריכה שורשים של מלכות ישראל. יושיהו זו תקווה טובה שנכחדה, נכזבה. ואז מגיע התור הבא. התור הבא, אם אנחנו לא נקרא עכשיו בספר מלכים, אבל יש לנו את התקופה של יהויקים. התקופה הזאת מבחינתנו היא תקופה קשה מאוד. יהויקים שוכח את כל תורתו של אבא יושיהו. יהויקים קוראת ברית, האמת לא ממש קוראת ברית, אלא נותן כתב כניעה לפרעון נכו, מלך מצרים, ואומר, אני עבדך, מלך יהודה, הבן של יושיהו, עבד של פרעון נכו. ופרעו, איש עשיר, הופך להיות באותה תקופה האלטרנטיבה לאימפריה הבבלית שצמחה בצפון במקום אשור. אומר פרעו, אתה רק תיתן לי את כל אוצרות המקדש, אני המימון שלך, אני הספונסר שלך. יויקים, יש לנו הרבה עדויות על זה, בונה ממלכה שכל כולה טיפוח של המנהיגות שלו. מי שיטייל באתר ארכיאולוגי צמוד למלון של רמת רחל כאן בירושלים, בדרום ירושלים, בואכה בית לחם, יגלה בפסגת ההר של רמת רחל שריד של ארמון יהויקים המלך. פאר כזה אנחנו מכירים בעתיקות של ארץ ישראל רק בימי הורדוס. בימי בית ראשון, לראות בית מפואר כל כך, רק בימי יהויקים המלך. אומר לנו ספר מלכים שהוא דם נקי שפך. זה כל מה שאומרים עליו. אבל אם אנחנו מקשיבים טוב לספר ירמיהו, נביא החורבן, אנחנו מגלים, אני מוכן לומר, כ-50% מהנבואות של ירמיהו מכוונות כלפי יהויקים המלך. יהויקים זה עוד לא חורבן, צריך לשים לב. יהויקים זה התקופה, הוא מולך 11 שנים, משועבד למלך מצרים, אבל הוא עוד לא החורבן. אחרי יהויקים יבוא עוד שלב, ואחרי זה עוד שלב, עד שיבוא השלב של חורבן גמור. יבוא עוד זמן. אנחנו נמצאים עכשיו כ-20 שנה לפני החורבן. ועכשיו אני מגיע לפרק הזה. ירמיהו מקבל פקודה לכתוב מגילת ספר. הוא יושב וכותב, אני בפרק למדוו, ואז ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית אדוני. ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני העם בית אדוני ביום צום, וגם באוזני כל יהודה באים מהרם תקראם, אולי תיפול תחינתם לפני אדוני וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחימה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. מיד אפשר לנחש על איזה יום מדובר. מתי משמיעים מילים כאלה? ביום כיפור, יום צום. זה הצום. תקשיבו למילים של ספר יונה, אולי ירחם, אולי יחוס. זה יום הכפרה של עם ישראל. אם לא היום, מתי? אומר ירמיהו לברוך בן נריה, הנה ספר, הספר הזה צריך להיות נקרא באוזני המנהיגות, באוזני העם ביהודה, אולי יחוס עם אני ואביון, אולי ירחם. אנחנו ביום כיפור, בשנה הרביעית ליהויקים המלך. ויהי, הולכים ומקרים את זה, בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. אז אנחנו קופצים בחודש אחר. בחודש התשיעי קראו צום לפני אדוני כל העם בירושלים. חודש כסלב. קוראים צום בכסלב? אין לנו דבר כזה. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית אדוני בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון פתח שער בית אדוני החדש באוזני כל העם. אני מדלה כמה פסוקים, מקריאים ומקריאים, ויש לנו רשימה של הקבינט, כל השרים שומעים, הם נמצאים שם. ואז וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן קושי לאמור, המגילה הזאת אשר קראת בה באוזני העם ככנה בידך, ולך ויקח את המגילה בידו ויבוא עליהם, ויאמרו אליו שב, קראנה באוזנינו, אנחנו רוצים לשמוע בשקט מה כתוב במגילה הזאת, כל השרים, כל הממשלה. ויהי כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה? שנלך לספר לו מה ששמענו, ולנו אין מושג כרגע עוד מה שמענו. ואז, ויאמרו השרים אל ברוך, לך, הסתר אתה וירמיהו, איש על ידע איפה אתם. ויבואו אל המלך חצרה, ואת המגילה הופקדו בלשכה, בלשכת הלשמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחיה, ויקראיה יהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. תפאורה, המלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, האח לפניו מבוארת, שחס וחלילה אל תפחדו, המלך לא עומד להצטנן. אמנם חודש כסלב, קר מאוד ברמת רחל, אבל יש חימום בבית, הבית מוגן, חם וטוב. ויהי, כי קרוא יהודי, שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתער הסופר, השלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האח, על האש אשר על האח. ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. עד כאן הסיפור. ומכאן נכנסים חכמים בגמרא בצורה מדהימה ורוצים לשמוע מה כתוב כאן. מסכת מועד קטן, דף כף וו, אומרת הגמרא כך: ויהי בימי יהויקים. כל פעם שכתוב לנו ויהי בימי, זה ימי רעה. ככה מתחיל ספר ירמיהו, ויהי בימי יהויקים. שואלת הגמרא, מה רעה הייתה שם? אומרת הגמרא, ויהי בימי יהודי. אמרו ליהויקים, כתב ירמיהו ספר קינות. בסדר? אנחנו 20 שנה לפני חורבן בית המקדש, עומד ירמיהו וכותב את ספר איכה. זה נקרא ספר קינות. איך אתה מעיז לכתוב ספר קינות כשירושלים עדיין עומדת והמקדש עדיין פועל ומזבח אש תמיד, קורבנות? איך יכול להיות שאתה קורא מגילת איכה? ירמיהו כותב את מגילת איכה עם כל תיאורי החורבן, עם איך נשים אוכלות עולליהן, עם איך אנחנו כולנו מוליכים לשבי, כל מגילת איכה שהאוזניים שלנו כבר לדאבוני התרגלו לשמוע. 20 שנה לפני חורבן אתה מספר לנו את מגילת איכה? יהודי מקריא לפני יהויקים את מגילת איכה. אמרו ליהויקים, כתב ירמיהו מגילת קינות. שאל יהויקים, מה כתוב בה? עמד יהודי וקרא. עכשיו אני מקריא מהגמרה. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. פסוק א'. מה אומר פסוק א' במילים שלנו? איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. היינו אימפריה, היינו עיר גדולה, הייתה כאלמנה, ישבה בדד. זה פסוק א'. תגובתו של המלך לפסוק א' במגילת קינות, עונה המלך ואומר, אמר להם שתי מילים, אנא מלכה. בתרגום, אני המלך, אל תבלבלו לי את המוח. תגובה מאוד עניינית לפסוק א' של מגילת קינות. מגיע פסוק ב' ממשיך איש יהודי וקורא, בכו תבכה בלילה, דמעתה לחייה אין לה מנחם מכל אוהביה. אומר המלך הנמלכה, לא שומע בכי בלילה. פסוק ג', גלתה יהודה מעוני, מרוב עבודה, אבטלה, קושי, שבר כלכלי, הנמלכה. לא מעניין. פסוק ד', ככה זה ממשיך. פסוק ד', דרכי ציון אבלות, לא באים לארץ, לא מבקרים, כל רודפיה השיגו בין המצרים, הנמלכה. הניכור הכי קשה שיכול להיות בין מלך לעם, עד שמגיע פסוק ה'. מגיע פסוק ה', אומר יהודי, היו צריה לראש, אויביה שלו. קופץ המלך מהכיסא שלו, כאן הוא שמע משהו רע. מה אומר הפסוק, היו צריה לראש, אויביה שלו? שמישהו הולך לשבת על הכיסא שלי. צריה ראש. קופץ המלך ואומר, מן אמרה? מי אמר את הדבר הזה? עונה לו יהודי את המשך הפסוק. כי אדוני הוגה על כל פשעיה. מיד, אומרת הגמרא, נטל יהויקים תער, קרא את המגילה, השליחה לאש, הפתיר ואמר, אנה מלכה. איש לא יושב על כיסי. זאת תגובתו של המלך למגילת קינות, למגילת איכה. החידוש הראשון שיש כאן, חידוש חזלי, שמדבר על המגילה שנכתבת הרבה לפני החורבן. קשה, כל פעם קשה לחשוב ולהגיד את זה, שירמיהו מעז להעלות על הכתב את הטרגדיה שלנו, מכיוון שמבחינת ירמיהו לא נבוכדנצר מלך בבל ולא נבוזרדן רב הטבחים, לא זה ולא זה החריבו את בית המקדש. אם מותר להעלות את זה על השפתיים, מבחינת ירמיהו מי שהחריב את בית המקדש היה יהויקים. קשה. בן של יושיהו. באחד הפרקים ירמיהו אומר את זה ממש באופן נחרץ, בפרק כ"ב בירמיהו, יש הרבה פרקים בירמיהו שמכוונים לימי יהויקים. בפרק כ"ב אומר ירמיהו על המלך יהויקים. הוא אומר לו כך, כה אמר השם על בית המלך. כך הוא מדבר אליו. הוא אומר, בונה ביתו בלא צדק, עליותיו בלא משפט. הרב אבי גיסר דיבר על מעגלי צדק, על צדק חברתי כתיקון עולם. הנה לכם, המלך שהכתים את הארץ בכתם של אי צדק. בונה ביתו בלא צדק, עליותיו בלא משפט. ברעהו יעבוד חינם. זה נקרא בשפה שלנו הלנת שכר או אי תשלום שכר לעובדים. פעולתו לא ייתן לו. האומר אבנה לי בית מידות עליות, קרא לו חלוני ספון בארז, משוח בששר. זה הארמון שאני רואה בעיניים. אני רואה היום, 2,700 שנה מאוחר יותר, אני רואה את השרידים הארכיאולוגיים. ירמיהו ראה את זה עין בעין, את הניכור של הארמון הנורא הזה. התמלוך? שואל ירמיהו את יהויקים, אתה מתחרה בארז אביך? אני מזכיר לכם, אביך זה הכתם הטוב, יושיהו. אתה מתחרה בכתם אביך, אתה מתחרה בארז אביך? הלא אביך אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. דן דין עני ואביון, אז טוב. הלא היא ידעת אותי, נאום אדוני, אין עיניך ולבך כי אם על ביצעך, על דם נקי לשפוך, על עושק, על מרוצה לעשות. סליחה. לכן, כה אמר אדוני אל יהויקים בן יושיהו מלך יהודה, לא יספדו לו, הוי אחי, הוי אחות, לא יספדו לו, הוי אדון ואוי הודו, קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך מהלאה לשערי ירושלים. ככה מסתיימת תקופת בית ראשון. כל השאר, אנחנו יכולים, צריכים אולי, לקרוא את הפרק האחרון, לקרוא איך שאנחנו מובלים לגלות החרש והמסגר של הדור הבא, של הילדים של יהויקים. זה כבר כלום, זה אפס. את מגילת איכה כתבנו כאן. ברשותכם כמה דקות נדלג לסוף בית שני. שרי תשעה באב, אנחנו מחברים בתוכחה את חורבן ראשון עם חורבן שני. אנחנו רגילים לבכות על חורבן תשעה באב של בית שני, לראות מול העיניים שלנו את הכהנים שמוסרים מפתחות, לראות את הרגע הנורא שבו ירושלים מותשת מתוך קרבות. רבן יוחנן בן זכאי נוטש את העיר והאויב נכנס, האויב הרומי נכנס לעיר, שורף את ירושלים, הכל מסתיים בתשעה באב. כשאנחנו לומדים את הפרק המקביל, כמו שלומדים את יהויקים לפני חורבן בית ראשון, אנחנו בודקים מי הם הכוחות הפועלים בירושלים של 20 ו-30 שנה לפני חורבן בית שני. אם החורבן הוא בשנת 70 לספירה, אני רוצה לדעת מה קורה בשנת 50 לספירה, מה קורה בשנת 40 לספירה. זה תקופת הנציבים הרומים, שוב, לא נעשה שיעור היסטוריה גדול. הנציבים הרומים, יש קנאות דתית בירושלים, זה התקופה של תלמידי שמי, שרבים עם תלמידי הלל, אבל יש לנו קנאות לאומית בירושלים. יש לנו את ימי הקנאים שבאים מהגליל, יש לנו קנאים שבאים מהדרום, יש לנו קנאים שצומחים בתוך ירושלים, מלא 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 כיסי קנאות. וכמו בקנאות, חלקה לשם שמיים וחלקה לשם טרור, לשם גזל, לשם עושק. אני רק אתן לכם דוגמית קטנה קטנה לסבר את האוזן. למי מכם שיגיד את הקינות מחר בנוסח אשכנז, אתם תשמעו באחת השורות של הקינות על ימים של בן דינאי. מופיע בקינות של תשעה באב, על בן דינאי נפלו צרי, אנחנו נבכה, וכמנהג האשכנזים נבכה ולא נבין מה אנחנו אומרים, כי הקינות כתובים באיזה שפת סתר כזאת, כתב חידה. על בן דינאי נפלו צרי, חרוז יפה. משחק מי רוצה להיות מיליונר, מי זה בן דינאי? בן דינאי שודד, מוזכר במשנה במסכת ידיים, מוזכר במשנה במסכת כלים, מוזכר בתוספתא, חז"ל הכירו אותו כמו כף יד. זה כמו שכשאני הייתי ילד, היה איזה פושע שהיה בורח באזור בית שמש בהרים, כולם ידעו, כולם שמעו עליו, מדי פעם היו תופסים אותו והוא היה בורח, היו תופסים אותו והוא היה בורח. היה ידוע, גנב ידוע, שודד ידוע, בן דינאי שודד ידוע בגליל. עד כדי כך, יש לנו אפילו מושג, הרי כולם מכירים את המושג, תנורו של אחנאי. אף אחד לא יודע בדיוק איך זה נראה, אבל יודעים שזה מחלוקת יפה בגמרא. תנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי בגמרא, בסיפור של רבי יהושע ורבי אליעזר, הלא בשמיים היא, מופיע בגמרא בה במציע. אבל במשנה, יש במסכת כלים, שמדברים על כלים שמקבלים טומאה, כלים כאלה, כלים אחרים. אז יש פשוט רשימת מה מחזיקים, איזה סוג תנורים יש לנו. ואומרים יש סוג תנור שנקרא תנורו של הכנאי. זה נקרא תנורים שיש בו חוליות חוליות, ובין החוליות יש חומר בידוד. זה נקרא תנורו של הכנאי. איך הוא מקבל תומה, אם הוא מקבל תומה. ואז אומרת המשנה, סליחה, יש עוד סוג תנור. זה נקרא תנור של בן דינאי. סוג תנור, מי שמע עליו? מה זה תנור של בן דינאי? כשבן דינאי מדלג בהרים, הוא בורח מהצבא הרומי, בגלל שהוא שודד כי הוא עבריין אלים, ומנסים לתפוס אותו, אז בן דינאי מטשטש ראיות, אבל בן דינאי צריך לאכול. אז בן דינאי עושה לעצמו טבון, תנור מאוד מיוחד. הטבון הרגיל עושים אותו שיש לו אפשרות לצבירת חום בפנים ובחוץ. ככה נראה הטבון הרגיל. התנור של בן דינאי הוא תח אותו רק מבחוץ, שיהיה אפשר להלביש עליו את הפיתות. הוא שם את הפיתה, מכין אותה ברגע, דורך על הטבון ורץ הלאה, מטשטש ראיות. זה נקרא תנור של בן דינאי. בן דינאי הוא לא סתם עבריין, הוא עבריין מותג. כשרוצים לדבר על עבריין, אומרים בן דינאי. ככה זה בעולם של חז"ל. כשאנשי הגליל סבלו מהמגף הרומי, אבל לא רק מהמגף הרומי, אני מדבר עכשיו אירוע היסטורי, שנת 50 לספירה, 20 שנה לפני החורבן, הייתה תהלוכה של עולי רגל שבאו מהגליל, רצו להגיע לירושלים. לכל מי שמכיר את המפה, איך הולכים מהגליל לירושלים? דרך השומרון. לא צריך לעשות לא דרך הבקעה ולא דרך כביש 6, הולכים דוך דרך השומרון. ליד ג'נין, בלשונו של יוספוס פלביוס, זה נקרא הכפר גינאי, ליד ג'נין ערבו להם כמה מקומיים, ערבים מקומיים, שלא מצחן ביניהם שהיהודים עולים לרגל, השתלטו על השיירה, רצחו עשרות יהודים עולי רגל. פסח שנת 50 לספירה. היהודים הולכים להתלונן למשטרה הרומית, רציתי להגיד המשטרה הבריטית. הלכו להתלונן למשטרה הרומית. הרומים אמרו נפתח ועדת חקירה. חזרו היהודים מבוישים לגליל, אומרים מה אנחנו נעשה, כולנו חקלאים, לפלפים, יודעים לגדל מלפפונים, יודעים לגדל, מה אנחנו? בחיים לא החזקנו נשק. אני מדבר על שנת 50 לספירה, מתי פעם אחרונה היה חייל יהודי לוחם בצבא החשמונאי? מתי החשמונאים התפרקו מנשקם? עשרות שנים קודם, עשרות רבות בשנים קודם, דורות שיהודים לא ראו לוחם יהודי. מסכנים אנשי הגליל, אומרים אנחנו לא יכולים יותר. ואז בא מישהו אומר, תשמעו, יש את בן דינאי, בואו נעמיד את בן דינאי שיהיה המנהיג שלנו. הוא מכיר את ההרים, הוא לוחם, הוא רציני, הוא יהיה הסייר שלנו. באו לבן דינאי, אם זה מזכיר למישהו קצת פרקי תנ"ך, זה מעניין. באו לבן דינאי, אמרו לו, תהיה המולך שלנו, תהיה המנהיג שלנו. אנחנו רוצים לקנא לשם השם. אתה יש לך אינטרסים אחרים, לא נורא. העיקר שתנהיג אותנו. בן דינאי הפך להיות המנהיג של קנאי הגליל. הסדר יום של בן דינאי לא כלל בתוכו לשם ייחוד גוצ'ה. לא כלל בתוכו נשיאת שם השם. בן דינאי היה עבריין, אבל בלית ברירה העמידו אותו לראש הכנופיות של קנאי הגליל, שעניינם היה לשם שמיים, שלא נתבלבל. קנאי הגליל רצו יהדות לשמה. רצו למחות נגד האטימות הרומית, נגד האלימות של הפלסטינים שהסתובבו שם בג'נין. אבל מנהיגם היה עבריין. וכשבן דינה הגיע לירושלים, אז התחילו להסתובב הסקראיים. הסקראיים הסתובבו עם השבריות הקטנות, שעל כן קוראים להם סקראיים. וכל מי שרק הריח ריח קטן של משטפיות, תקעו אותו. זה היה בשם השם. אחר כך רבן יוחנן בן זכאי מסתובב אצל האחיין שלו, אבא סיקרא, המנהיג של הסיקראים בירושלים, אומר לו, בחייה תפסיקו. עד מתי, אומר רבן יוחנן, אתם מביאים את עמנו להורגה? אומר לו אבא סיקרא, מה אעשה? אם אומר להם דבר, יהרגו אותי, יחסלו אותי. אז, רק אז, הבין בן זכאי שקרתה, נחרטה החותם על ירושלים, ואז הוא עוזב את ירושלים, מרים דגל לבן, עובר ליבנה. הטרור התערבב מול הקנאות הדתית. אנחנו כבר שכחנו לגמרי. הפיוט הזה שמהלל את בן דינאי, מדבר על ימי בן דינאי. בן דינאי הפך להיות סמל הלוחמה של לוחמים נגד הרומים. אבל בן דינאי היה עבריין. ובן דינאי, יחד עם עוד כוחות, שמעון בר גיורא, אחרים, כוחות, 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 לחמו בפנים אחד על השני. זה רצה להיות ראש השודדים, וזה ראש הקנאים, וזה ראש הטרוריסטים. וירושלים הפכה להיות חולה בחולי של עבריינות פנימית. 20 שנה לפני חורבן. אני לא אכנס עכשיו לעולמם של חכמים, אנחנו צריכים להזדרז. חכמים באותה תקופה לא פועלים כדי למגר את הטרור, מפני שהם היו לכודים בתוך הכיס הזה בעצמו. אנחנו זוכרים את הנבטנותו של זכריה בן אבקולס, ששתק כשהפסיקו את הקורבן לקיסר. אנחנו לא מבינים תמיד בסיפור של קמצא בר קמצא, זה נראה לנו בלבול היסטורי אחד גדול. מה שקרה שם באופן פשוט, זה שלכל אורך תקופת הנציבים הרומיים, היו מקריבים בבית המקדש קורבן לשלום הקיסר. זה דומה למה שבחוץ לארץ אומרים בבית כנסת, תפילה לשלום המלכות. כן, לקיסר ירום עודו, הנותן תשועה למלכים. נוסח חוץ לארץ. אומרים את זה, למה? כי עבד דורש בשלומה של מלכות. ובימי בית המקדש, כל בוקר, ליד קורבן תמיד, הביאו קורבן, נותן תשועה למלכים, קורבן לרומים. זה היה מס חובה, שנתנו לשלום הקיסר. הקנאים אמרו די, מספיק, בשנת 60, די, מספיק. אנחנו עכשיו עם חופשי בארצנו. לא ניתן לכפוף את קומתנו לרומים. שאלו את זכריה בן אבקולס, מה עושים? אז הוא שתק. הטרור ניצח. יכול להיות שהיה צריך להפסיק את זה, אז תגיד. יכול להיות שהיה צריך להמשיך את זה, אז תגיד. שתיקתם של החכמים, הנבטנותם, של זכריה בן אבקולס וחבריו, החריבה את ביתנו. ההנהגה הדתית שתקה. האנשים בעלי המאה לא רצו להפסיד. הם חיו בשלום עם הרומים, הורידו פרופיל. חכמים שתקו, עשירים התנקרו, הטרור שלט בירושלים. ושוב, לא הרומים החריבו את הבית. הבית נחרב קודם. הכהנים לא היו שווים שום דבר. מי שלומד עכשיו דף יומי מסכת יומה, יודע איזה עלבון הכהנים של 50 שנים אחרונות של בית שני. לא שנה אחרונה, 50 שנים אחרונות, מימי 70 שנים אחרונות, מימי הנציבים הרומיים, קנו את הכהונה הגדולה בכסף מלא. איזה בחורה אלפיונית בשם מרתה בת ביתוס, עשירה, בטח בעלים של איזה בנקים, אני לא יודע מה, מצא חן בעיניה איזה כהן ז'וליק אחד בשם יהושע בן גמלה. אז היא אומרת, אני רוצה להתחתן איתך. אז היא אומרת, בסדר, אני רוצה להיות כהן גדול. אז היא אומרת, בסדר. אז היא משלמת לרומי עם ים של כסף, ויהושע בן גמלה נהיה כהן גדול. איזה עלבון. בסוף הוא עשה משהו טוב, יהושע בן גמלה, סידר מערכת חינוך. אז הגמרא בבבא בתרא אומרת, ברם זה לשונה של הגמרא, ברם, כלומר למרות, אף על פי ש, זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גם לשמו. בכל זאת הוא עשה משהו טוב, אבל כהן גדול? כמה כהנים גדולים כאלה היו לנו? כהן גדול שצריך ללמד אותו קרוא את התנך, לא יודע. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? הרי כתוב הכהן הגדול מאחיו. אומרת הגמרא, תירגע, גמרא ביום, תירגע. בבית ראשון, בבית שני. כל הרומנטיקה שלך על בית המקדש, כהנים, תאפסן את זה בבית ראשון. בבית שני אין עם מי לדבר. כהנים על הפנים. אז על מה אנחנו מתאבלים? על החורבן של העצים והאבנים? תשעה באב, שאוטוטו אנחנו בפנים, הוא יום של החורבן. אבל חורבן לא מתחיל אצל הגויים. זה לא משנה אם זה ימי אשור או בבל או רומא או חיזבאללה או חמאס, זה בכלל לא משנה. הכל מתחיל בבית. תיקון מתחיל בבית, וקלקול מתחיל בבית, וחס וחלילה, לא עלינו, חורבן יכול להתחיל בבית. הרגעים האלה שאני עומד ומדבר, הימים האלה, השעות האלה, יש איזה אילוזיה של סולידריות בעם ישראל. בזכות נסראללה אנחנו מפרגנים איש לרעהו. לפני שנה עמדנו ערב העקירה מגוש קטיף. איזה חוסר סולידריות, איזה אטימות, איזה כאב שמחודד לאוכלוסייה מאוד מסוימת ונעדר לגמרי מאוכלוסייה אחרת. חורבן לא פועל מבחוץ פנימה, חורבן פועל מבפנים החוצה. אני מתפלל תפילה עצומה שאת הסולידריות של עת חירום כמו שאנחנו עכשיו נתונים בה, אנחנו נצליח לשמר לעומקים הרבה יותר גדולים, לא לקליפה שבירה כל כך, אלא לחוסן, להבנה של שלטון שלא בונה ביתו בלא משפט, להבנה של אנשי דת כהנים שידיים שלהם נקיות, להבנה של אנשי ההנאה של השלטון שכל כולם גיוס לתוך העם, והבנה של העם שלנו, של האנשים, שכל עניינם זה עשות משפט, הצנע לכת עם אלוהיך. תודה רבה.